ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם יורם יעקובי, משקיע הון סיכון, יושב ראש הוועד המנהל של עמותת תפוח, מנכ"ל לשעבר של מייקרוסופט ישראל, ואנחנו מדברים אנחנו מבקשים לדבר עם יורם יעקובי על בינה מלאכותית ועולם העבודה. כל כך הרבה מדברים על הבינה המלאכותית, ואנחנו רוצים לשים רגע את על המדוכה את ההשלכות שיהיה לבינה המלאכותית על עולם העבודה. ערב טוב לך יורם יעקובי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
טוב, אז אולי נתחיל באמת, מה הביא אותך לעסוק, להעמיק בנושא הזה?
קודם כל, כמו שאמרת, הייתי הרבה שנים במייקרוסופט, ותמיד חושבים שם קדימה, חושבים על העתיד, חושבים על איך יהיה עולם עבודה בעתיד. עסקתי הרבה במשרות שיהיו בעתיד, הרבה משרות טכנולוגיות, שכרגע אין לנו מספיק, יודעת לנו מספיק אנשים עבורם. אבל מה שהכי הביא אותי זה המדע בדיוני. אני מדבר על הנושא הזה בכל מיני פורומים, ותמיד שואל אנשים בקהל, כמה מהם קוראים מדע בדיוני, ובדרך כלל אני מקבל יד אחת או שתי ידיים מורמות מתוך 100-200 איש. וזה מפתיע אותי, כי אני קורא מדע בדיוני מגיל צעיר, אני קורא המון, אני גם אוהב לקרוא את זה, והמדע בדיוני תמיד חזה את העתיד. כל מה שאנחנו יודעים היום, וכל מה שאולי לפני כמה שנים נראה לנו דמיוני, המדע בדיוני חזה את זה וזה קורה. אז יכול להיות שיש דברים שהמדע בדיוני חזה ועוד לא קרו, אבל הם כנראה יקרו. ולכן אני ממליץ לכל מי שחושב על העתיד, או רוצה לחשוב על העתיד, לקרוא מדע בדיוני, וזה מה שהביא אותי.
אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בדרך כלל, כשמדברים על מדע בדיוני, אז מסווגים את זה כאיזה סוג של ז'אנר, כמו טעם אישי כזה או אחר. אבל בעצם יש שם מוצר בלום, כשמסתכלים על הקצב שבו הדברים מתרחשים. אוקיי, ואתה מדבר בפני לא מעט אנשים, ומה התגובות השכיחות כשמדברים על בינה מלאכותית ובהקשר של שוק העבודה?
אז זהו, שאני לא מדבר על בינה מלאכותית באופן כללי, יש מספיק אנשים שמדברים על זה, בטח בזמן האחרון, אני מדבר באמת על הקשר הזה לשוק העבודה, כמו שאמרת. ואנשים, אז יש אנשים, בוא נגיד, פרטיים חושבים על עצמם ועל הקריירה שלהם. אני בדרך כלל מדבר לפני קהלים צעירים יחסית, שעדיין לא החליטו מה הם יעשו ובמה הם יעבדו, ואני חושב שזה משפיע על אנשים מבחינת, הנה מקצוע שאולי לא כדאי ללמוד אותו או לעשות אותו, והנה מקצוע שאולי כן כדאי ללמוד ולעשות אותו. ברמת ארגונים, אני חושב שזה משפיע על ארגונים, או על אנשים שאני מרצה בפני ארגונים, או אנשים שעובדים בארגונים, זה משפיע על החשיבה של הארגון. יש ארגונים שהם מבינים שחלק משמעותי מהארגון יכול להיות שלא יהיה רלוונטי. אפשר להתווכח אם זה יקרה בעוד שנה או שנתיים או חמש, אבל כן. באיזה שלב כולם מבינים שלא יהיה רלוונטי, ואז הארגון חושב
וזה בדיוק לוקח אותנו למען המגמות, או מהם הדברים שאתה יכול היום להגיד על השינויים שצפויים בשוק העבודה, גם ברמת המקרו וגם ברמת העיסוקים והמיומנויות.
כן, אז בהרצאה שלי, שאני מדבר למשל על מה היו המקצועות, אז זה מאוד מעניין, כי יש לי מין שקף שאני מראה, אם היו עושים את ההרצאה שלי ב-1975, זה בערך השנה שאני הייתי צריך להחליט מה אני עושה בחיים. אני מניח שהיו בהרצאה, אם היו עושים עבודה טובה, מקצועות כמו מהנדס תוכנה, כמו ווב דיזיינר, כמו בנקאי אונליין, כל המקצועות שלי, ב-1975, אף אחד לא ידע מה הם. אני חושב שגם היום, שאנחנו מסתכלים על המקצועות של 30-40 שנה, הרבה מהמקצועות יראו דמיונים, בדיוק כמו שהמקצועות אז נראו דמיונים. אבל אני חושב שאנחנו רואים לייחס נטייה של מקצועות להיות יותר ויותר טכנולוגיים. אני חושב שיש דברים שהבינה המלאכותית באמת יכולה להחליף. יותר מאוחר, יותר מוקדם, אפשר תמיד להתווכח. אחד הדברים שאני שואל בהרצאות שלי, זה מי מהאנשים, תרימו את היד, חושבים שתוך 10 שנים, רוב המכוניות בכבישים יהיו אוטונומיות. אז 10 שנים מרימים כמה אנשים את היד, ואז אני עובר ל-20 שנה. 30 שנה כבר כולם מרימים את הידיים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאיזשהו שלב המכוניות יהיו אוטונומיות, והתקדמות בתחום הזה דרך אגב היא אדירה. ולא יהיו נהגים. אז בוודאי שהייתי ממליץ למישהו עכשיו ללכת ולעסוק בנהיגה או ללמוד דברים סביב נהיגה. מצד שני, יש מלא מקצועות חדשים. אתן דוגמה, רחפנים. רחפנים זה דבר שלא היה קיים בעולם שלנו, בעולם האזרחי נקרא לזה, עד לפני 4-5 שנים.
כן.
היום יש מלא מקצועות סביב רחפנים, ויהיו, אני מבטיח לך שיהיו עוד הרבה יותר מקצועות סביב רחפנים. יהיו מקצועות סביב סנסורים, יש מלא סנסורים, צריך לתכנן אותם, צריך לבקר אותם, צריך לעשות אנליזה של של הדאטה מהם. יהיו מקצועות סביב העולם הווירטואלי. אחד מספרי המדע בדיוני המדהימים שאני קראתי, זה יצא גם סרט בזה, הוא נקרא שחקן מספר אחת, שבעצם מספר, בפעם הראשונה, שקראתי את הספר הזה, בפעם הראשונה האמנתי שאפשר, וזה מה ש... ואני, וזה לא ספוילר מה שאני אומר פה,
כן.
שאפשר לקום בבוקר, לאכול משהו, להתחבר לכיסא עם כל מיני חיישנים, לשבת כל היום בכיסא, לקום בערב ולך לישון, כשביום הזה חווית חוויות הרבה יותר מסעירות מה שיש לך סיכויים לחוות בחיי היום שלנו. זה טוב או לא טוב, אני לא שופט. אני פשוט אומר, זה, הדברים האלה קורים, והם ייצרו עוד מקצועות חדשים. ואני יכול להמשיך בדוגמאות, אבל הזמננו קצר.
כן. וכשאתה מסתכל היום על מערכת החינוך הבסיסית ומערכת החינוך באקדמיה, לפי מה שאתה מתאר, השינויים שצריכים לעשות הם דרמטיים, הם לא עניין של מה בכך.
כן, מערכת החינוך בבתי הספר, באוניברסיטאות, לא ערוכה לדברים האלה. היא ערוכה ל... אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות כרגע בעולם הזה, זה ללמד אנשים ללמוד. אני חושב שהיכולת שלנו ללמד ילדים היום או סטודנטים, מקצועות של העתיד היא לא קיימת. אני חושב שאנחנו צריכים ללמד אותם ללמוד, כדי שהם יוכלו ללמוד בעצמם כשיגיע הזמן למקצוע כן. חדש או ללמידה חדשה. אני חושב שאני לא אומר עכשיו בואו נתחיל ללמד איך להטיס רחפנים או לנהל דאטה של רחפנים באוניברסיטה.
אבל ללמוד מהר את מה שצריך.
ללמוד זה... מהר וללמוד מהר ואיזושהי אוריינטציה טכנולוגית. אני לא יודע אם זה לצערי או לא לצערי, אבל רוב המקצועות בעתיד, ידרשו איזושהי אוריינטציה טכנולוגית. כי מה שלא צריך אוריינטציה טכנולוגית, אפשר יהיה להחליף אותו.
כן. ואני מניחה שגם יהיו לא מעט מקצועות שישארו, רק יקבלו טוויסט. אתה יכול לתת דוגמה כזו?
כן, אז למשל, דרך אגב, מקינזי, שזה אחד מהחברות הייעוץ הגדולות בעולם, כל שנה או שנתיים מוצאים איזשהו... מצמח כזה שאומר מה המקצועות שעתידם להיעלם ומה המקצועות שעתידם להישאר. למשל, לפני 4 שנים הם כתבו שהמקצועות הם כתבו למשל במקום של מקצועות שיעלמו, ממיינים של תוצרת חקלאית, תופרות, כאלה דברים. בעמודה של מקצועות שישארו, שזה מה ששאלת, הם כתבו דברים כמו מעצבי אופנה, או כמו אומנים, או כמו חברי כנסת, פוליטיקאים. היום כבר אפילו על זה שואלים שאלות, כי היום בעצם הסתבר שבינה מלאכותית יודעת לייצר ארט, אומנות, לא מספיק, די מדהימה בעצמה, אז גם זה כבר שאלה. אבל אלו מקצועות ש... אני למשל חושב גם שמקצועות של עורכי דין בתחום המאוד ספציפי של אתיקה יישארו, כי אנחנו, את כל המכונות שאנחנו בונים ואת כל האלגוריתמים שאנחנו בונים, יהיה צריך איזשהו, להכניס איזשהו עניין אתי לתוכם ולתכנן אותם בצורה הנכונה.
ולסיכום, יורם, מה צריכים לעשות פרטים וארגונים פרואקטיבית נוכח הדבר הזה שמתרחש עלינו כבר ורק ילך ויתעצם?
לקרוא מדע בדיוני, טוב זה סתם, כן. אבל אני חושב שהם צריכים, הם צריכים להסתכל, כאילו, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה בעתיד. אנחנו מנסים לחזות את העתיד ולנסות לעשות את הדברים הנכונים. אני באמת חושב, אמרתי, מדע בדיוני יכול לעזור, אבל אני חושב שארגונים צריכים להסתכל על העתיד. הם לא יכולים להסתכל על מה יהיה מחר. הם צריכים להסתכל לאן הארגון שלהם יהיה, לא בעוד שנה, לא בעוד שנתיים, בעוד 5-10 שנים. כי שינויים ארגוניים צריכים, לוקחים זמן לעשות אותם, והם צריכים לראות איפה הארגון שלהם נמצא. ואיך הוא הולך להשתנות, ואני מבטיח לך שארגונים לא חושבים על זה מספיק.
כן.
לא חושבים מספיק על הפרטים, שוב, להחליט מה, תראה, להסתכל, לא ללמוד את המקצוע של היום, ללמוד את המקצוע של מחר.
לגמרי. יורם יעקובי, תודה רבה שהיית איתנו. משקיע הון סיכון, יועץ לחברות, יושב ראש הוועד המנהל של עמותת תפוח, שבין היתר עושה גם את ההסבות לטכנולוגיה, ומנכ״ל מייקרוסופט לשעבר. שיהיה לנו שבוע מבורך, ותודה על הדברים הללו.
תודה יהודית.